C'est là? Genre, après. טוב, אז אנחנו הולכים ללמוד פרקי הגאולה. הפרקים האלה אפשר לחלק אותם... קודם כל באופן כללי, דיברנו על זה המון פעם שעברה, לשתי חטיבות גדולות. אחד מלמד ג' עד למד ט', זה פרקי הגאולה, ואחר כך מ' עד מ' ח', שזה ראינו ממש חזון בפני עצמו, פתיחת פה בפני עצמה. והתנסעות ממש לא יודע איך להגיד, לרובד אחר, לעולם אחר שהיה נבואה, אבל הפרקים הרגילים שתארים את תהליכי הגאולה הם אצלנו למד ג' עד למד ט', בתוכם אני חושב שיש שלושה זוגות של פרקים. למד ג' למד ד' זה בעצם מבוא לגאולה, כלומר תהליכים, אולי יותר נכון לומר, לא בדיוק זוגות. למד ג' עד למד ה' זה מבוא לגאולה. בעצם למד ג' זה שינוי המעמד שיחזקאל עדיין פתיחת פיו. אז בואו נגדיר את זה כבפני עצמו. למד ג' זה כאילו המקום שיחזקאל שימינו מתנבא לגאולה, ואז שלושה זוגות. למד ד' למד ה' זה בעצם הכנות נצרכות לגאולה. יש פה שני דברים שצריך להתגבר עליהם. אחד, שינוי המעמד הזה שלא עבד, שנכשל, של הרועים. ושתיים, סילוק אדום. אחר כך בעצם הפרקים שמתארים מה יהיה בגאולה עצמה לפי יחזקאל. התהליך שהחזרה שלנו מהגלות לגאולה זה למד וב למד זין. זה ממש גוף הדעובדה של הגאולה. ואז למד ח' למד ט' זה מין משהו מאוד מיוחד של אחרי שאנחנו חוזרים וכבר הכל בסדר, אז זה מין תהליך מיוחד של מלחמה, מלחמת אחרית הימים כזאת, גוג ומגוג. בסדר, אז בעצם יש פה, שוב חוץ מפרק למד ג' שהוא ההכנסה שיחזקאל ינבא על הגאולה, הפתחון פה שלו, אז יש לנו שלושה זוגות, שתיים הקדמות, אחד הגאולה, שני פרקים הקדמות, שני פרקים הגאולה עצמה, ושני פרקים שהם בעצם היסוד, עיצוב, על מלחמה על הגאולה, אפשר להגיד, בסדר? עכשיו מתוכם, בזמן הקצר שיש לנו עכשיו, אני העדפתי לעסוק דווקא בזוג של למד ד' למד ה', שבקלות, ככה אני ראיתי על עצמי מהעבר, וגם ברור שזה ככה, כשנודעים ספר יחזקאל, אז מאוד בקלות, למד ג' הוא ממש מרכז הספר, אז מתמקדים בו המון. למד ו' למד ז' זה מרכז כל התורת הגאולה כולה, שזה עצמו מדהים שהגענו ליחזקאל למד ו'. למד ד' למד ה' עם המון פעמים כזה בשוליים. בסדר, אז ההנהגה זה חשוב, ואדום זה מעצבן, וזה ממשיכים כאילו. אז רציתי שזה לא יהיה ככה, ויש פה דרשת דברים מאוד מאוד חשובים. לפחות במה שאני חושב שהם מאוד מרכזיים מהם, שניגע, בעיקר למד ה' שהוא הפרק שלנו היום, אבל כן אני אתחיל מלמד ד'. מנקודה מסוימת מלמד ד', שוב, בעצם הנושא של השיעור היום זה למד ה', בסדר? אבל בוא נפתח רגע את הפרקים עצמם. בלמד ד', השם בעצם אומר, הגאולה זה מבט חדש של הגלות ועל הגאולה. הוא בעצם אומר, גאולה, גלות, מה הסיבה של הגלות? ראינו הרבה סיבות ביחזקאל. בגדול הגלות היא בגלל חטאים. פה פרק למד ד' יש מבט חדש. הגלות היא כישלון של ההנהגה. היה פרקים על הגלות והיה פרקים על ההנהגה ביחזקאל. ההנהגה נמשלה לארז, לגפן, לכפיר. אבל פה, פרק למד ד', אני צריך לתת כותרת, הגלות ככישלון של ההנהגה. אם לא צריך להחליף את כל שיטת הממשל, וכדי שתתאפשר הגאולה בכלל. בגדול, מה החילוף? שעד עכשיו היה תיווך, היה רועים שהם אחראים על הצון, ועכשיו, במשל שהוא פשוט מפליא ובלתי נתפס, בדרך כלל יחזקאל אמרנו, תמיד צריך לראות מה התחדש במשל, שמשלת אותם לגפן או לארז או ל... פה החידוש הוא בלתי נתפס בפני עצמו. שבא על הצון, אומר יאללה, יש סיבה למה בא על הצון לא רואה בעצמו, זה לא התפקיד שלו, הוא לא יודע במה הוא עוסק. בא על הצון אומר, אני עוזב הכל, הולך ורואה אותם בעצמי. לא רק זה, הם כבר מפוזרים, הם לא פה. והוא הולך ומקבץ אותם אחד אחד. פרק למד ד' זה בעצם החידוש של איך תהיה ההנהגה לעתיד לבוא. ושוב אני אומר, הכותרת של פרק למד ד' זה הגלות ככישלון של ההנהגה. במילה צריך לתקן פה תיקון יסודי מהשורש. שהמשל הזה של עם ישראל כצון, הוא בהרבה מובנים מסיר מהם את האחריות. אני אומר את זה כאילו קצת בתור דבר חריף, אני לא מתכוון לזה, אבל עד עכשיו יחזקאל היה תוכחות על עם ישראל והיה גם תוכחות על המנהיגים. פה הוא בעצם אומר, הצאן הם מסכנים כאלה, לא יודעים מה לעשות, הכל תלוי ברועה. הרועים לא היו מספיק טובים, אז עם ישראל התפזר לכל המקומות, אז מה אפשר לעשות? אם לתקן את זה, הכל יהיה בסדר, נכון? כאילו המבט של הפרק הזה, ברגע שיהיה תיקון של הרועים, ככה זה מובנה, הצאן אתה לא מצפה ממנו לכלום. חז"ל באמת, לא הבאתי את זה פה כי שוב, הנושא זה, חז"ל המדרשים ממש על הפרקים האלה של צאן, על הפסוקים האלה של צאן, פרק ל"ד, אומרים שהשם מתייחס לחטאים של עם ישראל כצאן. כלומר, במין מידת רחמים אלוקית, זה מבט שעם ישראל טוב, כשהמנהיגים חטאו והתעמרו בהם ולא מספיק שמרו, אז מה אתה יכול לעשות? עם ישראל כצאן. בסדר? אז זה לא הנושא שלנו עכשיו, אבל היה לי חשוב כאילו כן להכניס. ההקדמה הראשונה, המבט הראשון של עם ישראל, של יחזקאל על הגאולה, היא, תסתכלו על ההנהגה, בה תלוי הכל, מזה מתחיל הכל, והתיקון שלה יוביל לתיקון של הכל. ואז, בסוף פרק ל"ד, יש פסוק שהוא פשוט איפך מסתבא, הוא פשוט הפיצוץ של כל מה שנאמר עד עכשיו. ואתן צוני, צון מריתי, אדם אתם, אני אלוקיכם, נאום השם לוקים. כלומר, כל המשל פה אמרתי שאתם צון, אז זהו שלא. אתם צוני, צון מריתי, אדם אתם. אומר רש"י, אתם חשובים בעיניי כאדם ולא כצון. מה עכשיו? מה אנחנו אומרים לעשות עם הדבר הזה? כלומר, מה זה בא לומר? בוא נגיד, הרובד הכי בסיסי בפשט, זה בא לומר, אל תטעה. דיברנו כשהם כצון מצד המשל, מצד ההנהגה, אבל לא מצד החשיבות, המעלה שלהם. מפה חז"ל לומדים, בגמרא, והמדרשים, שאנחנו קוראים אדם ואומות העולם לא קוראים אדם. כלומר, יחזקאל בא לומר, כל המשל של צון בא לעניין מסוים, אבל אל תטעו, אתם לא באמת צון, אדרבה, אתם אדם. זה נשמע שבזה לא מצינו את הפסוק הזה בכלל. כי יש פה שוב, עם כל הנושא של הפרק, זה יתרחס לעם ישראל כצון. ממבט כזה של לימוד זכות שלא הם האשמים בגלות, ומילא כשיהיה תיקון של ההנהגה, הכל יהיה מתוקן, אז להגיד מיד אחר כך, טוב, נו, אבל בעצם אתה גם אדם. זה לא, אבל חוץ מזה, עוד יותר מזה, פרק למדבב, אני ממשיך את הנקודה הזאת. פרק למדבב הסתיים במילים, כצון קודשים, כצון ירושלים במועדיה, כן תהיינה הערים החרבות מלאות צון אדם. רואים שצון אדם זה מושג. בסדר? זה לא, אתם צון, אבל אל תתבלבלו, בסוף יש את כוכבית. לא, לא, לא. צון אדם זה מושג. אדם בכלל ביחזקאל זה מושג. כן, בן אדם, בן אדם, בן אדם. אבל כדי להבין בכלל מה כתוב פה, אי אפשר לא להתייחס לזה שפרק למדבב, המילה הדומיננטית בו כלפי עם ישראל זה אדם. נכון, בואו נראה את זה שנייה בפסוקים. אני עכשיו שנייה מדלג על המדי שהוא הנושא שלנו, אבל עוד מעט נבין למה. ואתם הרי ישראל, זה פרק למדבר פסוק ח'. ואז פסוק ט' כתוב, כי הנני עליכם ופניתי אליכם ונבטם ונזרתם, והרבתי עליכם אדם, כל בית ישראל כולו. פסוק י' א', הרבתי עליכם אדם ובהמה, פרעה ורבו. פסוק י' ב', ולוחתי עליכם אדם את עמי ישראל. אחר כך, ככה אני ממשיך. קיצור, 9 פעמים כתוב פה אדם סך הכל, ושוב, זה מאוד בולט, אי אפשר להתעלם מזה. פרק למדה לדמר, עם ישראל הם צון, 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 הכל זה לא מנהגים. פסוק האחרון אומר, רגע, לא, 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 אל תתעלם, זה אדם. ופרק למדבב, שהוא הפרק שאיך עוזרים מהגלות לארץ, אומר, אתם יודעים איך? בתור אדם. וכדי שלא תשכח את הקונפליקט, הבעיה, אז סוף פרק למדבר הזה, אני ארבה אותם כצון אדם. מה? נכון? מוזר. אני חושב שהכי פשט של הדבר הזה, זה שבעצם, אם לא היה את האדם הזה, נגיד שלא היה את הסוגיה של אדם, היה רק פרק למדה לצון ופרק למדבב, כמו שאנחנו קוראים אותו, על בי הכינוי אדם בכלל, אז הייתה פה פשוט סתירה. כי המבט של צון, מה הוא אומר? וזה המבט של פרק למדלת. עם ישראל הוא באמת כמו צון, שהוא, ת, תלוי במנהיג, לאן שתיקח אותו, לשם הוא ילך. הוא עצמו אמרנו, הוא כאילו קצת ניטרלי, אין לי מצפות ממנו הרבה, הואיל והמנהיגים פשו, אז אין לי מצפות, עם ישראל יתפזר לכל מקום, השם יכנס אותם. לפי זה, בעצם לא יכול להיות פרק למדבר. כי פרק למדבר, מה תבנית הגאולה שהוא אומר? הוא אומר, הרי ישראל יזרעו כשלב ראשון של הגאולה. איך זה יקרה? אם עם ישראל הוא כצון, והכל תלוי בזה שהמנהיגים יחזרו, אז בהגדרה צריך שמישהו יבוא יכנס אותם, תהיה איזה מין ישות, מלכות, מדיניות, לא משנה, שיבואו, יגידו, תחזור, ואז ארץ ישראל תתחיל להיבנות. כל מהלך הגאולה של קימה קימה, הוא אומר הפוך, הוא אומר שבעצם בהגדרה, הגאולה תתחיל מלמטה. מה זה מלמטה ולא מלמעלה? אז זה גם בחומר ולא רק ברוח. אבל זה גם מבחינת איך זה עובד, זה בעצם אומר מהשטח. וזה הפוך מצון. אני חושב שהסיבה שהמילה אדם כל כך דומיננטית בפרק למד, כי בעצם אומר, יש פה, וזה מה שפרק למד התחיל, יש פה קומה אחרת, זה לא צון, שפוף הולך למטה, עושה מה שעשו לו, אלא, בואו נחזור רגע לסוף פרק למד. ואתן צוני צון מריתי אדם אתם, אני חושב שהפירוש הוא לא רק כסיוג אלא הפוך. ברגע שאתם הייתם צון של הרועים, הייתם תלויים בהם לגמרי. אבל האם זה נשאר ככה כשהשם בעצם סילק את הרועים והוא לקח אותם בעצמו והכניס, לקח אותם בעצמו, זה אומר, כתוב פה בפרק הזה, מלכות בדוד. זה אני לא נכנס עכשיו בכלל, זה עיקר הפרק, אבל לענייננו לא נכנסים לזה בכלל. השם לקח אותנו בעצמו, ואז אומר השם, אתם כבר לא נשארים צון. אתם כן נשארים צון שלי, אבל צון שלי זה אומר אדם. מבינים? כל תכונת הצון השתנתה, במובן שעד עכשיו, כי הוא כופפים ראש, עושים מה שאומרים להם, יכולים להיות כקנה על פני המים, מלך רשע, הם יהיו רשעים, מלך צדיק, הם יהיו צדיקים. לא, מעכשיו אתם שלי, לא תלויים ברועים, זה הרי מוסרית, רוחנית, זה מה שזה אומר. אתם כרוכים אחרי השם, אחרי השם אליכו. איך תובע ראשע? ודוד מלכם. מה שהשם אומר, להיות צון שלי זה אומר להיות אדם. מה זה אומר? שמעכשיו אתם תהיו, עליתם קומה. לא תלויים רק במנהיגים. אתם תלכו לכיוון הטוב כי אני אלוקיכם. אני חושב שכל המימוש של זה זה פרק למדבב. כי מה שפרק למדבב אומר, עוד מעט אנחנו נדבר על כל התפר של פרק.
באיזה מובן זה נשאר צון?
מה?
באיזה מובן זה נשאר צון?
צון של השם. זה מה שאומר, באיזה מובן זה נשאר צון? לא, כי יכלת להגיד שזה עצמאות. הרי מה צון בא לומר? נאמנות, נאמנות, היגררות. כן, עכשיו, בגלל זה חשוב בסוף פרק למדבע ולחזור לצון. צון קודשים כצון ירושלים.
שמה?
זה אומר שמצד אחד עם ישראל הוא לא בלי רועה. השם הוא הרועה שלו. אם זה היינו הולכים לגמרי למשל לצון, זה אומר כאילו כל אחד עושה מה שהוא רוצה, יכולים להיות טובים, יכולים להיות רשעים. לא, אנחנו כן צון במובן הזה של כולנו נוטים למקום דומה, כולנו נוטים למקום מסוים, אלא הרועה שלנו, שהוא עכשיו הוא הקדוש ברוך הוא במלכות בדוד. מצד שני זה לא צון שעכשיו עד שלא יקראו לו בוא 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 אז הוא לא יעשה כלום לו, הוא צון אדם.
זה כמו
יציאת
מצרים, של מעבדות מצרים להיות עבדי השם. אז רגע, אז אנחנו עדיין עבדים שאנחנו עבדי חורים. קוראים לזה
אותו שם,
זה שם מושאל, עבדי השם, אבל
ברור שזה... ופה זה הבעיות עם שם מושאל, כי הוא מכניס אותך לתוך ה... זה פשוט, יחזקאל פה ממש ממציא מושג חדש, יש צון יש אדם ויש צון אדם. אתם צוני צון מריתי, אדם אתם. צון אדם. אי אפשר להתעלם פשוט מהקשר הזה, הפרק הזה מוביל לזה. זה פשוט באופן ניגודי, צון, פרק למדעת, אדם, פרק למדבב, ושניהם אומרים שזה לא צון ולא אדם, אלא צון אדם. אני אומר, צריך להבין את זה, אני חושב שזה ממש חשוב סתם גם להבנת ימינו, כי לא עכשיו ימינו ספציפית, הממשלה, אלא בגדול, ההנהגה הזאת של להיות אדם, שקימה קימה זה משהו מאוד גדול, זה בעצם אומר, עם ישראל נוהה, גם בלי שאף אחד קרא לו, גם במקומות לא מובנים, זרים, בתוך תמיעה של גלות, בתוך תודעות לא נכונות, לא מדויק, למחצה יש לי שביל רביעה, הוא ציונות מדינית, הוא ציונות מעשית, הוא חקלאות, הוא בונה. אבל זה בדיוק צון אדם. שהם נוהים לכיוון מסוים, זה מה שאלת הרי, זה הצון שפה. הם לא עכשיו אדם במובן רגיל. יש מגמה אחת. לא, גם מגמה אחת, זה גם חוסר תודעה. זה גם חוסר תודעה מספיקה. כן, הוא הולך לאן שהוא נמשך, הוא לא עכשיו בתודעה. טוב, אני הולך כי הגר"א אמר לי. אדם זה אני הולך כי אדם, הרי אתם קוראים אדם ולא מאותו עולם. ואם זה במלוא המובן המילה, אנחנו לגמרי אדם. זה אומר כולנו מתוך התורה באים גואלים.
כי לא בחיפזון תצאו, כי הולך לפניכם השם ואוספכם אלוקי ישראל. זה לא ככה. אומר, אבל כל תבנית הגאולה פה, בעצם מה שהיא אומרת, שבסוף הגאולה, כלומר, לא, בשלבים היחסית מתקדמים, נתתי לכם לב חדש ורוח חדש שהייתם מכיר בכם. אבל קים קימה זה לא סתם, זאת אומרת תכונה מסוימת שהשם מוליד בעם ישראל. זה אני חושב התכונה שחזקאל קורא לצון אדם. כן, מעולה.
אנחנו רוצים לומר שיש פה סוג אחר של צום. בשונה מהצום שדובר קודם, שהוא צום שמה שמנהיגיו עושים, הוא עושה.
תראה, סוג אחר של צום זה סוג אחר של אדם. יש פה מידת אמצע כזאת. אדם זה סוף הגאולה. עם ישראל יושב בארצו עם בית דוד בראשו, עובד השם, סביב המקדש וסנהדרין.
צום... ואז הוא כבר לא
קצת. אני צום השם.
אבל זה מה שהשם אומר, להיות צון השם זה להיות אדם, להיות מלא באידיאל הזה, בערכים האלה.
צון אדם זה לא מדרגת ביניים, זה המטרה.
לא, אבל לא צריך את כל המשל של צון, אם אנחנו במצב השלם. כל המשל של צון פרק למדלה, זה בעצם אומר, ירדתי למדרגת הצון, ועכשיו הכל תלוי מנהיגים, אתה מבין? המדרגת ביניים הזאת, תזכור, צון זה לא עכשיו משל מופשט, זה משל לאיך שעם ישראל בנפילתו, בגאולה, שהוא היה צריך ללכת ככה לגאולה בגלל שהוא צריך
כמה נגיד הרי. להיות אדם שהוא צון השם. זה
מחליט,
זה לא
מדרגת ביניים. אני חושב שצריך כל משל להתייחס להקשר שלו. אתה יכול תמיד להגיד את הישראל לשון. בכלל צריך לעשות פה סוגיה של אדם הוא בהמה תושיע השם. המדרשים מקשרים פה המון פסוקים בעד. מה שאתה אומר, מדרגת אדם הוא בהמה תושיע השם, מדרגת ואנחנו עמך וצון מריתך. ברור שיש הנהגה שאנחנו קדוש ברוך הוא כצון, אבל פה ביחזקאל, בשפה שפה, בפרקים האלה, צון מדרגת עם ישראל כבהמי, כנמוך, כמובל. זה לא טוב. לא כצון שמובל אחרי השם. כן, יחזקאל אומר, אתם תעלו, ברגע שאתם צון שלי זה כבר אומר להיות אדם. בסדר? אוקיי, הבנו את העיקרון, יש פה הרבה מפתח ולראות בזה. בסדר עד כאן? שזה מאוד חשוב להבנת פרק למד וב, זה פשוט מילה מאוד מרכזית בו. מה השאלה הכי קשה בעצם מול הדבר הזה? מה עושה פרק למד וב באמצע? פרק למד וב בתחילת למד וב, כאילו ממש בתוך המהלך האחד שחזקאל מתווה, צון. אבל כשאתם צון שלי, הפכתי אותו שלי, אתם כמו אדם, מצוין, נחל לי בנו, תבנו כתוך אדם. אבל באמצע יש פתאום איזה מין הפרדה של הנושאים ש... שוב, אתה קורא את זה, זה פשוט סוף פרק למדי, את מוביל לפרק למדבב. לשם הוא מוביל. אבל פתאום באמצע רגע רגע עצור. ותנבא על... תעצור רגע לפני פרק למדבב ותנבא על...
ידו...
אני חושב יותר שאדום זה גם אדם. באמת. יש לנו שעיר מול אדום. תראו רגע מפרשים בדף מקורות. אדם מול אדום. עכשיו אתם מבינים את עומק הכותרת הזאת. אדם מול אדום זה בעצם אומר כשעם ישראל עכשיו, ברגע שהוא מנסה להתעלות מדרגת צולם מדרגת אדם, שאמרנו פשט הפרק, מה שחזל גם שמים עליו כזה מרקר, שאתם לא כמו אומות העולם, אתם אחרים, אתם אדם. וכאילו אומר לך יחזקאל, זה באופן כל כך חריף, בעצם זה שמכניס פה את למדי ותחילת למדבב. שהוא בעצם אומר, רגע, אתה לא תוכל לעבור מצון לאדם בלי שתעבור את המשוכה של אדום. בסדר? אומרים חזל, בוא נקרא פה שני מדרשים. לא כתבתי פה מה המקור של המדרש בטעות. איזה מדרש זה? שנייה. יכולים לכתוב מי שרוצה, זה בראשית רבה למדלד. דבר אחר, מיד כל חיי דרשנו, כן? זה פסוק בפרשת נוח. אלו ארבע מלכויות. מיד האדם, מיד איש אחיו, זה עשיו. בכתיב הצילניה מיד אחיו, מיד עשיו. כלומר, יש פה מדרש חזל שאומרים, השם יציל את דמם, ידרוש את דמם של ישראל מיד חיות, זה ארבע מלכויות, שימשלו בדניאל לחיות. וגם מיד איש אחיו, ידרוש את דמם של ישראל מיד אדום שהוא אח שלנו. ידרוש את נפש האדם אלו ישראל, שנאמר, ואתן הצוני צון מריתי אדם אתם. מה שהמדרש אומר, מביא את הפסוק שלנו ואומר, יש פה ישראל שקוראים אדם, אדם אתם, ויש פה את אח שלהם שהוא אדום. אומר רב צדוק, פרי צדיק ויקרא, ויתן אדם תחתיך, חידת בזק, מאיפה הפסוק הזה? ויתן אדם תחתיך, רק ספר, לא פרק. זה מפרקי הגאולה של ישעיהו. בסדר? אז, ויתן אדם תחתיך, אל תקרי אדם אלא אדום. שהוא שורש כל קליפות 70 אומות, עוד מעט אנחנו נדבר על זה, על הקשר בין אדום לכל 70 אומות, והשר שלו הוא על כל שרי אומות העולם. ולאומים תחת נפשך, לאומים היינו 70 אומות, שמקליפת עשיו מסתובב 70 אומות. אז הוא בעצם אומר, עשיו הוא זה שקוראת 70 אומות, הוא זה שקרוי אדום, ואדום ואדם זה מאוד קשור. אז בואו נעבור רגע לאדום, ואולי גם ננסה להבין למה הוא כל כך דווקא בתפר הזה בין צון לאדם, שם הוא נכנס. אז רק אני רוצה לציין קודם כל שתחילת פרק למדבב, צריך מאוד לשים לב לזה, תחילת פרק למדבב, מה שהוא אומר שבעצם המניע לגאול את ישראל, זה החרפה של אדום. זה שאדום מחרף את עם ישראל ואת השם, ואומר אין לכם סיכוי, זהו, זה שממה סופית וזה, זה המניע הראשון. אדום וכל הגויים, זה מושג. אדום שמוביל את כל הגויים. אנחנו נראה את זה אם נספיק עוד מעט. אבל אדום וכל הגויים זה מושג, מופיע גם, לא דווקא המילים האלה, אבל אדום כולל את כל הגויים, ולכן להקות אותו כדי להקות הגויים, מופיע גם בעובדיה, בעמוס ובישעיהו פעמיים, וגם פה. בסדר? אז אני אומר, יש לנו פה בתפר הזה, פרק למדב, התחילה פרק למדב, שאומר, רגע, יש פה מכשול שצריך להתגבר עליו, המניע לגאול את ישראל ולהגיע למדרגת אדם שלהם, זה בעצם להיפטר מהאדום הזה. אז בואו נדבר שנייה, עכשיו כאילו בפני עצמו על פרק למדי. פרק למדי אומר לנו נבואה של יחזקאל, נבואת השם ליחזקאל על אדום שהוא יוכה ויקרה לו דברים רעים. מה השאלה הראשונה שהייתם שואלים על הפרק? כדי שיהיה מה שאלת פשט, שוב, על הפרק בכללו, לא...
למה הוא פה ולא שם?
למה הוא פה ולא שם? תסביר. איפה זה שם? בפרקי העמים. או, אני טיפה אשרה את השאלה שלך, הייתה, היה, כבר, היו פרקי העמים. בפרקי העמים היו שבעה עמים. שמהם בשניים הוא מאוד מאוד העריך, מצרים וצור. בתוך השבעה אחד נעמו אדום, ושם השם אמר שהוא ייפול. מה פתאום הזכרת להזכיר שוב שאדום צריך ליפול פה? כאילו זה ממש פרק לא במקומו. ואמרנו עכשיו, עכשיו אנחנו באים מצד שני. סתם עכשיו אנחנו רואים פרק למדי, אמר רגע, זה המקום שלו זה שם. ואנחנו קודם בתחילת השיעור אמרנו, וזה גם פרק הזה תקוע פה מבחינת הרצף שבין המדי עד למדבב, כאילו משהו פה מוזר. קחו כאילו משהו משם, שמו אותו פה בדיוק באמצע. כן, אז זו השאלה הכי בסיסית על הפרק הזה, מה הוא עושה פה? תשובה. יש לכם רעיון? שהוא ממש המשך. אתה צודק. לא, אבל זה לא קשה. שנייה, תחיית למדבב אמרנו, זה ממש מדבר שם על אדום עדיין. כאילו ברור, אתה צודק, אתה רק מדגיש שגם תחיית הסגנון, אבל ברור, זה למדבר המשך של המדעי, זה ברור. מעולה. אז מה אתם רואים? למה למדעי נכתב פה בנפרד מכל נבואות העמים שיפלו? מה? אבל היה שם גם אדום. אתה עכשיו צריך לתת תשובה, מה האדום שם ומה האדום פה? אחרת לא...
יש אדום שנופלת במסגרת נפילת העמים סובבים אותנו שהצטרפו לבמים.
כן.
כל אחד מציע על הדת שלו. אדום גם זה נהיה נפילת אדום, כדי להקים לסלול צריך להפיל את אדום.
מקסים. תשובת פשט מאוד ברורה ביחזקאל. יש פה שני נבואות שהן פשוט אומרות משהו אחר. התשובה התחתונה אדום ייפול זה משותף, אבל באיזה הקשר ולמה? שתי תשובות שונות לגמרי. שם אדום ייפול במסגרת העמים שנופלים יחד עם חורבן ישראל. כלומר, עם ישראל חרב, בבל בא וחריבו אותו, כל העמים שנים חיכו לזה. אמרנו בשיעור הקודם מאוד מאוד חשוב, שבבל בצד עצמם דווקא שנים שלטו על ישראל ולא עשו להם כלום. העמים הם אלה שכל הזמן דחפו שישראל לא היו פה וזה, ובעצם השם אומר ליחזקאל, וגם שאר הנביאים, אבל ליחזקאל, זה לא יהיה לבד. כל העמים יפלו ויפלו כנקמה על כל ה... כנקמה וכגמול על כל הרוע שבה נתחפו לעם ישראל.
גם שם זה נופלת ביד ישראל.
בסדר, בסדר, אז מה? הוא אומר, כאילו, זה שאלה טובה. יכול להיות שיש פה גם זריקה לעתיד לבוא, אבל זה כנקמה על הגלות. לפי ההמשך של ההיסטוריה, במיוחד בירמיהו, אבל גם ביחזקאל, כמו שאני אציין לכם, העמים נפלו כחלק מחורבן ישראל, אחר כך עם ישראל ייבנו וגם העמים ייבנו. בירמיהו זה נושא מאוד מאוד גדול. אחר כך תשוב לראשיתה וזה. על מצרים זה נאמר במפורש. שאחר כך תשוב, אבל כן, המלאכה שפלה. גם בפרקי עמים היה משמע שהעמים יחזרו, כי השם אומר, כשעם ישראל יחזרו, אז הם לא יהיו יותר משהו קוט או סילון לכל השתים אותם. לא המשמעות שהם לא יהיו, אלא שהם כבר לא יפריעו. שוב, ירמיהו דקנו מפורש. אבל איפה הכי מפורש אצלנו, אמרתי שני מקומות, אחד מצרים מפורש הם יחזרו, שאר האומות זה המשמעות. אבל איפה יש בעצם, אני חושב, פסוק מפורש שאומר שכל העמים ייבנו יחד עם הגאולה של ישראל. לא, יחד הכוונה לא דווקא באותו זמן, אולי לפני, אולי אחרי, אבל שזה, המגמה הכללית תהיה, הם נפלו כשישראל נפלו, ויחזרו כשישראל יחזרו. אז גם סדום תשאול את הקדמותנה, אבל איפה אתה אומר? יפה. אצלנו פרק למדי, וזה עכשיו הדגש הגדול של החידוש פה של נבואת אדום. אצלנו פרק למדי פסוק י' כתוב, כה אמר השם אלוהים, כי שמוח כל הארץ שממה אעשה לך. תרגום לעברית. כל העמים שדיברנו שם בפרקים כ"ה ל"ב, כולל אתה, נפלו, כי הם הראו לישראל, אחר כך ישראל יחזרו, גם הם יחזרו, זה כי שמוח כל הארץ. אבל אתה, זה החידוש הגדול פרק למדי, בהקשר של גאולת ישראל תיפול. זה ממש, כאילו, זה הופך את השאלה שאלנו קודם, למה זה כתוב פה? ולמה הרי כבר היה כתוב נבואה לאדום? זה הופך את השאלה ללא רלוונטית. זה פשוט לא אותו דבר, והפוך. כולם נפלו כשישראל נפלו, כי הם הראו להם. ואחרי שכפרה מסוימת, או מכה מסוימת, או בעיקר מה שהנביא אמר שם, אחרי שהם, זהו, יהיו בשפלות, הם לא יהיו באותה עמדה של גאווה ושל להציק לנו, הם יחזרו. אתה היחיד שלו, זה בלתי אפשרי. כמובן עכשיו, השלב הבא זה מתעורר את השאלה, למה? למה זה בלתי אפשרי? למה כל העמים חטפו מכה מאוד כואבת בבל, הם בעצם יחזרו לא כמו שהיו ועכשיו לא יפריעו לגאולה, לעומת אדום שזה בלתי אפשרי. אז שלוש תשובות בפשט הפסוקים פה יש. למה אדום צריך ליפול בדרך לגאולת ישראל? אבל בסדר, עד עכשיו ראינו הנושא של פרק למדי, אדום ייפול לא רק בהקשר של גלות ישראל, כמו כולם, אלא דווקא בהקשר של גאולת ישראל, כשכולם ישמחו, הוא ייפול. למה? כולם חוץ, לא, אז בואו נראה, שם הוא נפל, אבל פה יש שממת עולם. שממת עולם זה אומר שיהיה איזושהי חזרה כנראה שלא, טבעית, כאילו, פשוט כי כולם ייבנו מחדש, אבל הוא לקראת גאולת ישראל צריך לצנוח שוב. זה אני חושב המשמעות פה. אז באמת הנביא עצמו, כשהוא מציין פה את השממה, פה המושג המרכזי בפרק זה שממת עולם, גם בישעיהו יש ממש נושא כזה שלם. שכחתי להגיד, גם בישעיהו, פה זה פרק למדי, ישעיהו זה פרק למד, הפרק הראשון של פרקי הגאולה, נפילת אדום. ושם הוא מתאר איך חוח וכיפוז וזה, ישבו שם על שממות של אדום, כי זהו, זה צריך להיות שממת עולם כדי שישראל יגע לו. בסדר, תזכירו, פה זה למדי, שם זה למד. אז למה אדום צריך להיות שממת עולם? זה המושג המרכזי פה, שהוא לא כמו שם. בפרק כ"ה, הנושא היה מכות. פה הנושא הוא שממת עולם. אז בואו נראה, הנביא אומר במפורש למה. אז בואו נצביע על זה. פסוק ה' מתחיל ביען. יען זה סיבה. יען היות לך איבת עולם, ותגר את בני ישראל על ידי חרב בעת אדם ובעת עוון קץ. מה המושג החשוב פה? איבת עולם. כלומר, זה לא זמני אצלך. בדיוק. כולם, היה סיבות, היה סיבות עומק, אבל בסוף, אחרי המכה הם יכולים לחזור. אצלך זה לא ככה, הפוך. אצלך זה איבת עולם, כדי שעם ישראל יוכל לחזור בלי שתציק לו, אתה חייב להיות מושמע. סוגריים, כן יש מושג כזה של איבת עולם, בפרק כ"ה, לגבי עם אחד, והוא פלישתים. זה מעניין, כי צריך להבין את פלישתים שם, לאור מה שאנחנו רואים פה, מפורש הוא בעצם אומר, אבל כל השאר, זה בעצם...
בצור יש גם עולם, בצור יש גם שני.
מכל העמים, שנייה, מכל העמים, זה עוד סוגיה ממש חשובה, מכל העמים שם, על צור באמת הוא אומר שהם יעבדו לעולם. שתחזור לאתננה, נכון. אומר, אבל התמונה שם זה שכולם לא כתוב עליהם שיפלו לעולם, גם אדום לא. ופה כן, פה תהיה, בשלב הגאולה, יהיה את השממה של אדום. אז סיבה אחת בפסוקים למה הוא צריך יותר מכולם, דווקא בעת הגאולה, כי זה איבת עולם. סיבה שנייה, פסוק י', בואו נתחיל מתת, שמימות עולם אתנך ועריך לא תשובנה, וידעתם כי אני השם, יען אמרך את שני הגויים ואת שתי הארצות לי תהיינה וירשנו והשם שם היה. אז זה עוד סיבה, שהוא לא רק רצה שישראל ילכו, הוא מבחינתו רואה את ישראל כשעיר המורחבת. סיבה שלישית, בפסוק י' ג', ותגדילו עליי בפיכם ואתרתם עליי דבריכם, אני שמעתי. שיש פה חירוף של הקדוש ברוך הוא. בסדר, אז ממש בפשט הפסוקים, אחד, אצלכם האיבה היא לעולם, שתיים, אתם לא רק רוצים שישראל ילכו, כמו נגיד מואב, אתה ילחכו את הקהל לכל סביבותינו, מבחינתכם, זה יש פה כל מיני דיון, האם הארץ שלנו או שלהם. ג', חירוף כלפי הקדוש ברוך הוא. ומה יעזור שנפיל אותם, שהשם יפיל אותם לעתיד, לבוא בעת הגאולה? לפי מה שאמרנו עד עכשיו, מה שיעזור כשהם יפלו, זה שפשוט נוכל להיגאל. אבל פה כתוב הפסוקים הרבה יותר מזה. ואנחנו נצטרך, אני אגיד עכשיו, זה יהיה נקודה האחרונה בשיעור, כי תם זמננו. עכשיו יש לכם פה ממש מקורות חשובים, שהם פשוט מדברים מצד עצמם, ומשלימים פה את הדברים. אני אגיד את זה בעל פה, אבל תוכלו אחר כך לראות את זה. בכל הפרקים של העמים, בסדר? פרקים קפה עד למד ב', כל שבעת העמים, חוץ מאחד, אדום, השם אומר, יחזקאל אומר מפי השם, שהעמים כשהם יקבלו מכות, וידעת כי אני השם. כלומר, למה בעצם המכה תגרום לזה שבעתיד לבוא לא תפריע לישראל? תהפכו שנייה לפרק כ"ה, שאמרו את זה הכי מובלט. כן, כן, אני רוצה שנראה את זה בעיניים. פרק כ"ה, אז הוא מדבר אל המון, תסתכלו בפסוק ה', וידעתם כי אני השם. אחר כך פסוק ז' למואב, סליחה, זה עדיין המון, וידעת כי אני השם. אחר כך למואב, י' א', ובמואב עשה שבטים ידעו כי אני השם. אחר כך באדום, לא. אדום הוא היחיד מכל שבעת העמים, שהוא חטף מכה, ותראו איזה איפוך כתוב. כלומר, הפסוק מדגיש שהוא לא כותב ידעת כי אני השם. תסתכלו בסיום של מואב פסוק י' א', ונתתי את נגמתי באדום ביד עמי ישראל, ועשו באדום כאפי וחכמתי, וידעו את נקמתי, נאום השם אלוקים. זה פשוט כאילו נורה מהבבת שאומרת, אני לא כותב את השם, זה יהיה מכה שלי, אבל הם ידעו את נקמתי, הם לא ידעו אותי. אחר כך, פלישתים שוב פעם. וידעו כי אני השם, ואחר כך צור במצרים כתוב כמה פעמים? על אדום לא. אדום לא. זה הבעיה. לא רק זה הבעיה, ראינו בפרק שלנו, ממשיכים לחרף את השם. כשהם יפלו לעתיד לבוא, עצינו בפרק שלוש פעמים. בשלוש הסיבות שקראנו בהקשר שלהם, בהקשר של שממה, כתוב שלוש פעמים וידעו כי אני השם. כלומר, אצל אדום זה מהלך אחר. למה זה מהלך אחר? אני חושב שהתשובה הכי מדויקת, וזה זה הרן פה, תקראו אותו, זה קשור למה שאמרנו קודם, זה אדם או אדום. כשאנחנו קמים, אני כן אגיד את זה כדי להשלים את המהלך, הרן שואל ממש את השאלה הזאת. למה? הוא שואל את זה על מלאכי. למה על אדום צריך להיות הדבר הזה שזה או הוא או אנחנו? הוא אומר, כל האומות הם בסוף באות מבחוץ. ולכן יש להם הבנה טבעית שאנחנו מעליהם. אדום הוא היחיד מכל האומות שהוא פשוט אח של אחד האבות. גם ישמעאל יכול להגיד, אבל ישמעאל הוא לא אומה מסודרת מראש יצא מהעולם הזה, הוא כאילו מראש. אבל אדום הוא האומה היחידה שבעצם זה כל הזמן שאלה, למה הוא ולא אני? אנחנו מאותו הרחם, אנחנו אפילו תאומים, אני אפילו הייתי בהתחלה הבכור. ואומר הרן, אצלו זה חייב להיות או הוא או אנחנו. אז סיכום ומסקנה. עם ישראל, פרק למדה לצון, אבל צון שעובר להיות אדם, פרק למדה אדם, אבל אדם שעדיין נכנס מרגעת צון, באמצע צריך להתמודד עם שעיר, הוא אדום. זה באמת יפה, השעיר הוא אדום הזה, ששעיר זה שייך לצון, ואדום זה מה שייך לאדם, ראינו את רב צדוק, זה השם הזה. למה אדום נכנס באמצע? כי הוא האומה ש... בלי שיהיה את הבירור איתה, עם ישראל לא יצליח לצאת מהצון, מהאומות לאדם, כי יש פה בירור, לא אני האדם ולא אתה. זה מה שאדום טוען. לכן יצטרך, בניגוד לכל העמים שראינו בפרקים של העמים, כ"ה עד ל"ב, שהם נפלו, וידעו כי אני השם, קיבלו, חלק מידעו כי אני השם, קיבלו שאני השם בוחר בישראל, והם יחזרו לגאולה. אדום זה לא ככה. עד שלא בגאולה עצמה, כשעם ישראל עומד להיגאל, יהיה את הבירור זה הוא ולא אתה, מה שמלאכי אומר, על זה מדבר הרן. איך תדעו שאני אוהב אתכם? כי את עשיו שנאתי ואתכם קרבתי. רק ככה יהיה ברור שאתם אדם ולא צאן, ושהם צאן ולא אדם. כן, ואז מאוד יפה לאור זה, לאור כל הצאן מול אדם הזה, לראות את שילוח השעיר. מעמד הזה שילוח השעיר, זה ממש אומר אפילו הרבה. זה, אנחנו משלחים אותו כי הוא שעיר ולא אדם. למרות ששעיר דמו דומה אדם אדם, אבל הוא שעיר. ואז מפה מגיע פרק למדווה, הנהגה מאוד מיוחדת של גאולה, שנביא מסמן אותה בתור הביטוי אדם. אמרנו אדם זה עם דעת, עם קומה, עם נטייה אחר השם, ולא רק מובלים לכל עבר שיקחו אותם. כלומר, הם נוהים לאט לאט אל הגאולה, למרות שהם עדיין מדרגת צון גם שם. יש כוח. אז יש לנו שיעור של הרב דוד ב-7:40. אולי עשי קצרה יותר? יש לי קצת חבורות. זה נראה לי...